השיעור שלנו בפרשת השבוע, פרשת ויצא. השיעור יהיה לזכות עם ישראל, לזכות חיילי צבא ההגנה לישראל ותושבי הדרום, שהשם ישמור עליהם ויציל אותם מכל צרה וצוקה, ויפיל אויבינו לפניהם.
אמן.
ולפנינו גם כן, נכון. ולרפואת כל חולי עמו ישראל, אלה שנפצעו בהתקפת הטרור האחרונה הזו של שונאי ישראל. אני רצון באמת שכל רצועת עזה הזו תחזור לידי עם ישראל, ושלא יהיו לנו נפגעים. צריך נס גדול.
מה נעשה איתם עם מיליון?
הקדוש ברוך הוא יש לו דרכים משלו.
נכון.
דרך אגב, אני לא מציע עצות לקדוש ברוך הוא איך לנהל את עולמו. הוא יודע מה לעשות. הרבה שלוחים למקום. בפרשת השבוע, אמן, בפרשת ויצא, אני רוצה אבל, לפני שאנחנו נכנסים לקרוא בפרשת ויצא, אני רוצה לנסות להבין משהו מוזר שמצריך בירור. כשאנחנו נפתח את ספר התורה בשבת בעזרת השם, אנחנו נקרא בפרשת ויצא, פסוק י', מתחיל החלוקה של הפרקים באות י', פרק כ"ח, פסוק י', אומרת התורה, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. טוב, בסדר, יעקב יוצא והולך לחרנה. אמרתי לעצמי רק שנייה, זה מוזר לי. פתחתי בחזרה בפרק כ"ח, אבל הפסוקים שלפני, זה בפרשת תולדות, קראנו השבת. בפרק כ"ח פסוק א' כתוב, ויקרא יצחק על יעקב, ויברך אותו, ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. מוכר לנו, נכון?
כן.
גם יצחק לא לקח אישה מבנות כנען. מצוין. ממשיך האבא יצחק לומר לילד התם שלו, יעקב, קום לך פדנה ארם, בטה בתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. שונה ממה שאמר אברהם לעבד, אליעזר. אברהם לא שולח את אליעזר דווקא אל משפחתו. פה יצחק שולח את הבן לא רק אל פדן ארם, אלא אל משפחת אמו. טוב, מברך אותו ואומר לו, ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים, ויתן לך את ברכת אברהם, לך וזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוהים לאברהם. אברהם, זהו, סוגר עניין, יצחק אבינו סוגר עניין עם הבן המתוק שלו, הבן התם, הצדיק, ומצווה עליו לקום, לקחת תרמיל, להרוס את הציוד וללכת. עכשיו שימו לב לפסוק הבא. פסוק ה. כן, אומרת התורה, וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם, אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אין יעקב ועשיו. מה אנחנו מבינים מפה? שיצחק נותן לו ברכת הדרך, יעקב הורס את הציוד, וילך. לא, ככה כתוב, וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם אל לבן, וכו'. נו, אז הוא כבר הלך.
כן.
יופ. אז עכשיו אני מראים מה כתוב בפרשה שלנו, בפסוק י', ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. הוא כבר הלך.
מבאר שבע.
רגע, איפה יצחק שלח אותו?
לשם, ללבן, פדנה ארם.
מאיפה?
מחברון.
מחברון.
כן, בסדר.
זאת אומרת הוא הלך.
אז הוא הלך.
הלך לבאר שבע.
הוא הלך לבאר שבע.
כן.
איפה כתוב שהוא יצא מחברון?
הם היו בחברון. יצחק היה בחברון. בוודאי. מה זה למה? כי יצחק וישמעאל קוברים את אברהם בחברון, מערת המכפלה, ויצחק נשאר פה. ישמעאל הולך לו ויצחק פה, נשאר בחברון. ומופיע גם בחז"ל, במדרשים ועוד. הוא בחברון. וזה לא משנה, גם אם אולי, נגיד שהוא לא היה בחברון, נגיד. אבל הוא שולח אותו. יעקב כתוב שהלך. הלך.
נגיד לרש"י אין שום בעיה.
אבל אני רוצה, כן, בסדר, נכון, חבר אומרים שהוא הלך 14 שנים, ללמוד, אבל אני לא, כן, אבל אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, כי אני רוצה לחדד משהו אחר. לכאורה יש פה כפילות. פעם אחת התורה אומרת שהוא הולך, עכשיו מספרת לנו שהוא יוצא מבאר שבע והולך לחרן. רגע, זה לא משנה עכשיו מאיפה הוא יוצא, אבל הוא הלך לחרן. וכתוב שהוא הלך לחרן, בפרשת הולדות כתוב, הילך פדן הארם מלבן בבית אוהל הארמי. אז אפשר להגיד באמת שהוא עשה חניית ביניים איפשהו, כן? הגיע לבאר שבע, בבאר שבע הלך הלאה, טוב.
זה בכיוון?
נגיד, כן. נגיד. זה לא בדיוק בכיוון, אבל בסדר. נגיד. אבל אני רוצה לעלות משהו אחר. אני רוצה לחדד נושא אחר. אנחנו למעשה רואים שיעקב הולך. זה ברור. הוא הולך. ואנחנו באמת רואים שיש פה כביכול צילום של שני חלקים. חלק א', אנחנו רואים את אבא, אומר לילד, תשמע, אני מבקש ממך ללכת לפדן ארם. הוא מברך אותו, אבל עדיין, כן, כביכול זה הוראה כללית. אבא אומר לו, מה המטרה? אבל בפועל, עדיין הוא לא הלך. אז מה זה בילך? כן? באמת יש חלק שני, שיעקב אבינו מתחיל ללכת, מתארגן להליכה, לצאת, כמו שאבא בירך אותו. טוב, אז הפרשה שלנו, פרשת ויצא, זה לא חוזר על מה שהאבא יצחק אמר, אלא עכשיו יש לנו תיאור של המסע. כלומר, יש ציווי, יעקב הולך, והנה מתחיל עכשיו תיאור של המסע, לפדן ארם, אז יעקב הולך מבאר שבע, הולך לחרן, כן, טוב. זה על פי הפשט. על פי הפשט, הפרשה שלנו באה לספר לנו מה עבר על יעקב בדרך לפדן ארם. נו, בסדר, אם אנחנו נעצור פה, הכל מסודר, הכל מתאים, הכל יפה, זה אחר זה. זה תיאור כללי, וזה תיאור פרטי, יורד לפרטי. טוב. אבל, אנחנו מגלים משהו אחר. אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין אצל יעקב. אם אנחנו נסתכל על יעקב עד היום, יעקב היה הילד המתוק של הבית. ילד נחמד, הולך בדרכי אברהם, הולך בדרכי יצחק, הולך לחדר, לומד תורה, נמצא בבית, ילד מתוק, מה שאמא אומרת לו הוא עושה, אפילו ללבוש בגדים של עשיו, ילד מתוק, איזה יופי, ילד כזה, ילד טוב ירושלים. במינים אחרות אבל, זה ילד שהוא לא עצמאי לגמרי. מה שאומרים לו הוא עושה. אין לו עצמאות אישית, לא רואים שיעקב אבינו עושה משהו מעצמו. אומרים לו, הוא עושה, ילד מתוק, יושב, ילד. היום החבר'ה קוראים לזה זה, זה מין ילד כזה שהוא חנון, כזה אחד כזה שיושב ולומד כל היום, ומה שאומרים לו הוא עושה, זה ילד בלי איזה פעילות פרטית, בלי איזה הפתעות, ילד ששלא, אין, לא עובר את גיל ההתבגרות, עובר אותו בשלווה, כאילו עובר על יד, הכל בסדר, הולך בתלם. טוב?
בכל זאת, הוא עשה לנו מה שחויים, כסף, בעצמו, לא עם המטלות.
לא הבנתי עוד פעם?
לא,
עם הבכורה?
כן.
כן, ודאי, יש איזה משהו, אבל בסך הכל הילד הזה גדל, הוא ילד נורא מתוק, הוא ילד טוב ירושלים. איזה יופי. אבל מזה, אולי שאלה גדולה מאוד. יעקב אבינו כאישיות עצמאית, לפחות עד היום, לא בולט. לא רואים. אז הייתה לו יציאה אחת טובה, כמו שאתה אומר, הוא היה כזה, לא בדיוק תם עם הבכורה. בסדר. יש אפילו מישהו שאמר לי היום בישיבה, דיברנו על הברכות, מה שהיה, אז אמר לי מישהו בישיבה, אמר לי, אתה יודע, אני מערער במה שקרה מהשבת, ונדמה לי למה יצחק, אחרי שמתברר לו מתוך דברי עשיו, שזה היה יעקב, גם ברוך יהיה. למה הוא אומר, אני מסכים שהברכות יישארו אצלו. הוא אמר, עד היום היה לו ילד טוב ירושלים בבית. והוא דאג, כלומר, מה יהיה עם הילד הזה? ילד לא עצמאי, לא. אין לו אישיות שלו, הוא תלותי, מה שאמא אומרת הוא עושה, מה שאבא אומר הוא עושה, איפה הוא? ופתאום הוא מבין שהוא היה, או, או, לא טעם בדיוק, אמר, או, שזה יועד שאני אוהב, או, יכול להיות גם טעם, וגם שצריך להיות ככה ארמומי, או, גם ארוחי, זה בסדר, אני מסכים לברכות. טוב, אז תשמע, רעיון יפה, אבל בעניין שלנו אני רוצה להגיד משהו אחר. אם אנחנו מסתכלים על המציאות הזו של יעקב, בואו רגע ננסה להיכנס לתוך הנעליים של יעקב. יעקב אבינו שנמצא כל הזמן תחת המטריה בחממה של אבא ואמא. ילד מתוק, אמא אוהבת אותו מאוד. כי רבקה אוהבת את יעקב. ואתם יודעים שאמא מפנקת ילד זה משהו בלי גבול. והוא טוב לו, טוב לו, שמח לו. ועכשיו פתאום הוא מוצא את עצמו פעם ראשונה בחיים לבד. זהו, לבד לגמרי.
בפנימיה.
הוא צריך ללב הפנימיה, פנימיה יש חברים, הוא נמצא ממש לבד. ולא רק שהוא נמצא ממש לבד, יש לו כל הזמן פחד, יש לו איזה אח שמנסה להרוג אותו. זה פשוט חיים בצל הפחד. והוא פתאום זרקו אותו למים והוא צריך לראות לזכות. לך! לאן? מה? למה? איפה? כמה? מי שם? מה שם? לך! רק תלך מפה. יעקב אבינו פתאום מוצא את עצמו במציאות שהוא צריך להיות עצמאי לחלוטין וידאוג לעצמו לגמרי להכל.
תראה.
לא יודע, אולי. אבל שכתוב, אנחנו אומרים, במוצאי שבת יש איזה פיוט שאנחנו אומרים, אל תירא עבדי יעקב. נכון? אני אומר, אל תירא עבדי יעקב. מה פירוש אל תירא עבדי יעקב? למה אני צריך להגיד ליעקב שלא יפחד? סימן שהוא פחד. פשוט. אבל הקדוש ברוך הוא אל תפחד, אני איתך. זאת אומרת שיעקב אבינו ממש פחד. הוא יוצא פעם ראשונה בחייו החוצה, והוא מפוחד. הוא צריך לדאוג לגמרי לעצמו. דבר שהוא לא רגיל אליו. היצא יעקב מבאר שבע ואלך חרן. הוא נמצא לבד, יוצא החוצה למדבר. באר שבע זה לא של היום, באר שבע זה מדבר. יוצא למדבר עם תרמיל על הגב, וזהו, על פי המדרש, גם אליפז, בנו של עשיו, תופס אותו, ומשאיר אותו בלא כלום, במקום להרוג אותו. כי אני חשוב כמת. טוב, אליפז הרשע היה מקפיל גדול על כיבוד הורים. כן? אמר, אבא ציווה עליי להרוג אותך. כן? זה אחיין. אמר לו, טוב, תראה, אולי נעשה איזה פטנט. כן? נו, זה הישרדות. יעקב אבינו, הוא לומד הישרדות. הוא צריך להסתדר לבד עכשיו. הוא עומד מול אליפז הרשע הזה, וזהו, וזה אחד דינו, או שהוא מצליח לשכנע אותו, או שהוא הורג אותו. אז הוא אומר לו, קח את הכל, ואני חשוב כמת, תגיד לאבא שהרגת אותי, ובאמת אני חשוב כמת. אז אתה תקיים מצוות כיבוד הורים, איזה בן גדול, איזה אליפז, איזה צדיק, הוא מקפיד על כיבוד הורים. טוב, זאת אומרת שלמעשה, אנחנו רואים במוצאי שבת, שאנחנו שרים, אל תירא עבדי יעקב, מכאן, שיעקב פחד, יותר מזה. שאנחנו אומרים, במוצאי שבת בהבדלה. איך אנחנו מתחילים בהבדלה? לא משנה באיזה נוסח, אבל אנחנו אומרים בסופו של דבר, הנה אל ישועתי, בנוסח אשכנז, אבטח ולא אבחד. זאת אומרת, במוצאי שבת אנחנו מפחדים. יוצא את שבת ואנחנו נכנסים לפחד. אז מה אתה אומר? אם אתה לא מפחד, למה אתה אומר אבטח ולא אבחד? אם לא אתה בוטח, אתה פוחד. אנחנו נפגשים עם פחד, המושג פחד נמצא. כל מות יש אבס. טוב, נמשיך הלאה. זאת אומרת, יש תחושה, כשאנחנו שרים את אל תירא עבדי יעקב, והנה ישועתי אבטח ולא אבחד. יש באוויר, כן, באווירה שיוצרת הפיוטים האלה, אני לא יודע כמה אנחנו שמים לב, אבל לכאורה, הפיוטים הללו מייצרים אווירה של חשש. בפשטות, יש לנו באמת חשש ממה שהולך להיות בשבוע הבא. ששת הימים, זה שבוע שבו יש ימי עשייה, עובדים על פרנסה. אדם נמצא בהמון המון מציאויות של עיסוק, של הליכה, של נסיעה, שהרבה יותר גורמים שיכולים להביא אותו בפני מצבים לא נעימים. אז הוא חושש. אז הוא מחזק את עצמו. מחזק את עצמו, אל תירא עבדי יעקב, הנה לישועתי אבטח ולא אבחד, כן? נותן לעצמו מה שנקרא אנרגיות חיובות, חיוביות של חיזוק. עיבוד. טוב, אבל בואו רגע נשים לב ונתבונן מה קורה לנו היום במאה ה-21, כן? בהי תשע ג' האדם הקרוי מודרני. האדם הקרוי מודרני עושה הכל, כל מה שהוא יכול כדי לא להיות לבד. כל מה שהוא יכול. הוא מחפש כל דרך שלא להיות לבד. כי הוא פוחד להיות לבד. האדם המודרני היום מוצא לעצמו כל מיני פעילויות חברתיות, כל מיני פעילויות במתנסים, כל מיני הופעות, כל מיני, ואפילו אם כבר בבית, אז יש לו רדיו וטלוויזיה למי שיש את המכשיר הזה, ויש לו את האינטרנט, יש לו את הסקייפ, יש לו את המסנג'ר, ויש לו, אני לא יודע מה, עוד כל מיני דברים שאני שומע, כן? מאנשים בעולם הזה. היום בכלל עם כל הפלאפונים, אז יש מסרונים, ויש אפשר לדבר. אדם פוחד להיות לבד. מה כל כך מפחיד להיות לבד?
עם החטאים שלנו.
אדם פוחד. יש לו פחדים. זאת אומרת, האדם המודרני מאוד שונא. שונא, אני משתמש במילה קיצונית, שונא את הלבד, שונא את החושך, לכן אנחנו היום, אין לך מקום כמעט שאין בו זה תאורה, ואם כבר חסר תאורה, אז כולם מוכנים פנסים, והיום, היה לי בשבת חיי שרה, היה לנו אורח, אמר שהוא ראה, זה בדיחה, איך מתארגנים היום לטיול. פעם אני זוכר שהיינו צעירים, אז היינו לוקחים תרמיל, ושמים אוכל, ושמים נרות, ושמים, מתארגנים לטיול. היום אומר לו, לא צריך, שום דבר לא צריך, רק אל תשכח לקחת את המטען של הפלאפון. זהו. הכל יש שם, סידור יש שם. כן? אפליקציה, סידור. אתה צריך אור, יש אפליקציה פנס. כל אתה צריך, יש שם.
אוכל.
אוכל תדעו, תארגן לך. כן, אתה יכול להזמין. דרך אפליקציות. לא משהו לא תראה, הכל אפשר לארגן מהפלאפון. רק אל תשכח לקחת את המטען, כי אז זה באמת יהיה אוי ואבוי. אתה תהיה מנותח מן העולם, זה יהיה נורא. זהו, לא לשכוח מטען. ככה הוא אמר לי ככה, בדיחה, ששלחו לו פעם איזה משהו כזה. מה היום? אנחנו עושים המון המון דברים כדי לא להיות לבד. המון. ממש המון. ובאמת אנחנו רואים מיד שיעקב אבינו יוצא והוא לבד ויפגע במקום, והיה לנשם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום ויסה מראשותיו וישכב במקום ההוא. הגיע לילה, נו, אין ברירה, צריכים ללכת לישון. חז"ל אומרים, עשה לו מין כזה הגנה מסביב, בנה מסביבו איזה מין טרסה כזו שהסתירה אותו מפני חיות. זאת אומרת, הוא פוחד. והקדוש ברוך הוא מרגיש בפחד של יעקב. והחלום, הנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים יורדים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו. פעם ראשונה הקדוש ברוך הוא מדבר עם יעקב, זה כאן. לפני זה לא דיבר איתו. פה, במצב הזה של הפחד הגדול של יעקב, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. ומה הוא אומר לו? אני אשר אברהם אביך ויצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את נמר עוזריך, ועזרך וכו' וכו' וכו', בינה אנוכי עמך ושמרתיך וכל אשר תלך. זאת אומרת, נותן לו הבטחה, הנה לישועתי יפתח ולא יבחל, אל תפחד. תרגע, אל תפחד. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הדברים הללו והפסוקים הללו, ברור לנו מעל כל ספק שיעקב פחד. ממה הוא פחד? חייבים לומר, כן, שהשינוי הגדול הזה מהיציאה מבית אבא אל היציאה לחיים מפחידה. מפחידה. כן, מאוד. אדם צריך פתאום לדאוג לעצמו לחלוטין. לא רק לחיי היומיום, פרנסה, בריאות, אלא באמת יש לו אחריות עצומה ליעקב אבינו. מהברכות שהוא קיבל מאבא שלו, ומה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, כאן אומר לו, יש לו אחריות על עתידו של עם ישראל. וזה אחריות כבדה, מפחידה עד מאוד. כל טעות שיעקב עושה, יעלה לזרעו. כל טעות. באמת ככה מביא הזוהר הקדוש. זה בפרשה הבאה, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו. שיעקב אבינו השתחווה, 7 פעמים לפני שהגיע אל עשיו. ועל 7 פעמים הללו, עם ישראל נענש. כלומר, טעות קטנה של יעקב, עתיד זרעו לשלם בצורה ארוכה מאוד. ממילא. אנחנו מבינים שיעקב עובר פה תהליך של שינוי התבגרותי באישיות שלו. יצחק אבינו עובר את זה מתי? כשאבא שלו אומר לו, בוא, נלך להר המוריה. ילד בן 47. אתם מבינים? זה לא איזה מישהו בן 13, בן 8, אפשר לקחת אותו ילד בן 47. כשאבא שלו אומר לו, בוא, אנחנו צריכים ללכת להר המוריה, הקדוש ברוך הוא ציווה לעלות עולה, והבן, המבוגר הזה אומר לאבא, רגע, מי עשה? והוא רומז לו שזה הוא. זה תהליך שיצחק אבינו עובר במחשבה שלו מחברון כשהוא יוצא מכאן עד ירושלים להר המוריה, הוא עובר תהליכים נפשיים פנימיים של, של בניית אישיות רוחנית אחרת לחלוטין מה שהוא רגיל בה. כשהוא מבין לאט לאט שהוא עשה לעולה. ובאמת אנחנו רואים את המפגש שלהם שם, כשאברהם בונה מזבח, אז הבן הזה מבשיל כבר בבגרות הרוחנית, ואומר לו, אבא, כמו שמובע במדרש, בסדר, הנה, תקשור אותי חזר, שלא יביאו, והוא עובר שלב של התבגרות. יעקב, כל מן שהוא בבית אביו, עם אבא יצחק ועם הרבקה, אין לו את היכולת להבין את המשמעות של מה שמוטל על הכתפיים שלו. הוא נסמך על שולחן אביו. יש לו ביטחון. יש לו את אבא יצחק. פה יעקב אבינו נאלץ לעבור גיל התבגרות, כן, התבגרות אישית, כשהוא לבד מתמודד לחלוטין. ויעקב אבינו עובר את זה. הוא עובר את זה באופן שבו הוא צריך לקחת אחריות ולעשות הפוך ממה שהוא רגיל. אמר שינוי לא רק בחשיבה, אלא שינוי במעשים. להגיד טוב, אין לי ברירה, נו, אני צריך לשרוד, אני צריך להגיע ללבן, אלא הוא מתחיל להבין בדרך אל לבן, שאין לו ברירה, אלא, לא, אלא לשנות גם בדרכי ההתנהלות ביום יום שלו, בתפיסה שלו, איך להגיב על כל דבר, לא להישאר תם יושב אוהלים. כי להישאר תם ויושב אוהלים אפשר רק אצל אבא ואמא. אבל החיים לא מאפשרים להיות איש תם יושב אוהלים כמו אצל אבא ואמא. כי אתה יכול להיות באמת איש תם יושב אוהלים, אבל יש פרנוסה, ויש ילדים, ויש מסביב דברים, והחיים כל הזמן מפתיעים אותנו, כל פעם עם איזה עניין אחר. ואתה חייב להיות נכון לזה. אתה חייב להיערך לקראת הדבר הזה. אנחנו רואים היום, מי שעדיין יש לו ילדים בגיל ההתבגרות או נכדים, שמתקרבים לגיל הזה, רואה שיש להורים הרבה הרבה חששות מה הולך להיות עם הילד. מה הולך להיות עם הילד? הילד יוצא לחיים, וכל ההורים ככה דואגים, עוד בדרך אל, שהוא נמצא בגיל 14-18, וכל ילד יש לו את היציאות שלו, ואת הרצונות שלו פתאום, ולא כל דבר הוא מסכים עם ההורים. הוא מתחיל לפתח את האישיות הפנימית שלו. והרבה פעמים יש מקרים שההורים לא נרדמים בלילה. מרוב דאגות. הילד לא חזר, הילד אצל חברים, ואנחנו לא יודעים אצל מי, ומתחילים לפתח כל מיני מחשבות וכל מיני דאגות, ולפעמים זה באמת דאגות אמיתיות. כי הילד נמשך, כמו שהרמב״ם אומר, שאדם נמשך אחר חבריו, סביבתו, כן? ויש דברים מסוכנים ברחוב. לא כל דבר שם הוא נפלא, לא כל דבר שם הוא טוב. והורים דואגים. יש מישהו פעם שסיפר בדיחה, ואומר, אמר, כתוב, לא כתוב, אומרים, בת בבית, אור בבית. ככה רוצים ככה להגיד למי שנולד דל או בת, כדי, בת בבית, יש אור בבית, יש ילדה בבית, לא קשה. אז אחד ככה אמר, כן, בטח, יש אור בבית. ההורים שעה 12, 1, 2, 3, 4, מחכים שהיא תחזור, והאור דולה כל הזמן. כן, כלומר, יש דאגות. יש דאגות, יש אור בבית כל הזמן. כלומר, המצב שבו ילד מתבגר, ילד יוצא החוצה מן הבית, והוא מתחיל לבנות את האישיות של עצמו, צריך הרבה סייעתא דשמיא. צריך שהקדוש ברוך הוא ניצב עליו, ויאמר, כן, שמרתיך בכל אשר תלך. אבל אני רוצה רגע לשאול שאלה אחרת. יעקב הולך, יצא. תגידו לי, מה קורה אצל יצחק ורבקה בבית?
דואגים.
אין אס-אמס, אין הידים, אין שום דרך לדעת מה קורה. ילד הלך, אבא מצווה אותו ללכת למקום בלתי ידוע מבחינת הילד.
יש נבואה.
וזהו. ויצחק, קראו עיניו.
יש השגחה פרטית.
איך הם ישנים בלילה, יצחק ורבקה?
הם ידעו שיש
השגחה. מה קורה? מי נשאר להם בבית? עשיו. עם נשותיו המרשעות, עם ילדיו שהולכים בדרכו. איזה ישנים בלילה? האם יעקב, המחשבה ליעקב מטרידה אותם? האם הם דואגים ליעקב? שאלה טובה, לדעתי. מה קורה שם באוהל? באוהל של יצחק ורבקה. האם יצחק ורבקה, כשהם שולחים את יעקב לפדן ארם, מבינים לקראת מה הם שולחים את יעקב? או במילים אחרות, האם הם בטוחים שהכלים שקיבל יעקב בבית אבא, אכן יהיו כאלה שהוא יצטרך אותם שם, הם יהיו הכלים הכי טובים שהוא קיבל. מה אתם אומרים?
כנראה
שכן.
אחרת הם לא שולחים אותם.
יפה, אחרת היו אולי חושבים על פתרון אחר. אבל אני רוצה לחדד את זה. קורה ואני מקבל טלפונים מהורים מכל מיני מקומות להתייעצות עם ילדים בגיל ההתבגרות, והרבה פעמים יש הורים שאומרים, תשמע, אנחנו מרגישים שאנחנו אשמים, שאנחנו לא בסדר, שעשינו כך או שעשינו אחרת, והתחושה הזו שאתה לא בסדר, כן, היא נוראה. כי הילד, אם הוא הולך, נאמר, יוצא קצת מהקו, כבר במקום להתמודד עם הילד בצורה חכמה, אוהבת, מבינה, תומכת, אתה יוצא מתוך נקודה שאתה הגורם, אתה הסיבה, בגלל שלא חינכת אותו כמו שצריך, בגלל שלא נתת לו כלים כמו שצריך, וממילא שאתה צריך להתמודד עם הילד, בהרבה מאוד פעמים מה קורה? תוקפים את הילד. תוקפים את הילד, מתנגדים בחריפות, יוצרים מצבים קיצוניים, מתוך פחד. שמה? שמה? יתגלה כישלונך אתה כהורה. כי אם הילד יצא לתרבות אחרת, קצת יצא מן הקו, מה יגידו כולם? נו, מה לעשות? ההורים נועדו לחנך אותו. כלומר, אתה לא מטפל באמת בילד. אתה לא מנסה להבין את הילד ולאהוב אותו ולקבל אותו עם כל מה שיש עכשיו ולייעץ לו באהבה, בקרבה, בחיבוק. אלא, אתה תוקף כדי להגן על עצמך. לראות, הנה, אני חינכתי אותו, אני מנסה לחנך אותו, חוסך שבטו, שונא לו. מה זה גורם בפועל? שאני מתרחק עוד יותר. אבל יצחק ורבקה ישנים טוב מאוד בלילה בנוגע ליעקב. טוב מאוד בלילה. ולמה? כי יצחק אבינו, עם כל זה שכתוב, שיצחק אוהב את עשיו, ורבקה אוהבת את יעקב, יצחק אוהב את עשיו בגלל שהוא מבין שאם לא יהיה מגע קרוב עם עשיו, זה אבוד לגמרי. עשיו לא הולך בדרך, ויצחק מנסה כל הזמן לקרב אותו, לא להסכים איתו, כי הוא רואה כל הזמן את מי? את יעקב. בואו נסתכל על הברכות. עזוב רגע את הברכות שיעקב מקבל, ואחר כך צריך לומר גם ברוך יהיה. עכשיו, שהוא שולח אותו, הוא אומר לו מפורש, ויתן לך את ברכת אברהם, אתה ממשיך, אתה בן, אתה זרע קודש. לך. זה מה שאומר לו. לך. במילים אחרות, מה הוא אומר ליעקב? קיבלת מאיתנו ההורים כל הכלים. מה שלא יהיה, מה שלא תעשה, אנחנו יודעים שזה בדרך הנכונה. גם אם אולי תצטרך להיות לא בדיוק תמים שם אצל לבן, זה על פי הנכון. כך צריך לנהוג. אם נבל תתנבל. אבל לעולם זה לא יהיה דבר קבוע בלבך. לעולם לא תסטה מן הדרך. זה יהיה צורך שאם לבן צריך להתנהל כמו נבל, אתה תתנהל כמו נבל, אבל אתה לא תהיה נבל. אתה תישאר אשתם יושב אוהלי. כשיעקב אבינו יוצא עם התובנה הזו שההורים סומכים עליו בשני עיניי, שתי ידיים, ושולחים אותו לבד החוצה מן הבית, הפחד שדיברנו עליו בתחילת השיעור שלנו, על איזה פחד מדובר? לא הפחד מפני האתגרים. לא הפחד מפני ניסיונות החיים. ויצא יעקב מבאר שבע ואילך חרנה, אלא פחד מלפספס את הכלים שהוא קיבל. פחד שמה הוא לא יעמוד במטרה הגדולה של להיות ממשיכו של אברהם אבינו. זה הפחד שלו. בעובדה שמה הוא חולם? המלאכים. הוא חולם חלומות רוחניים. הוא חולם הדברים עליונים. לעומת זאת באמת נראה בהמשך, בעזרת השם עוד הרבה, את החנוכה, שפרעו גם חולם. אבל מה הוא חולם? על פרות. הוא חולם על תבורה, על דברים קשמים וחלוטים. תראו איזה חלום יש ליעקב. חלום של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הפירוש הזה, המושג הזה של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, הוא מושג שהוא על פניו סיפור מאוד יפה, כן, של החלום עם מלאכים עולים ויורדים, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ומראות הסולם. אבל הרבי מקמרנה, שזכיתי לתקת מים על ידיו ולהיות איתו, אמר, מה זה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים? מה זה הדבר הזה? הוא אמר, זה אדם שמבין שהוא בעולם הזה יש לו חובה. חובה לחבר בין ארצה לבין ראשו בשמיים. לחבר את המציאות הרוחנית למציאות היום-יום שלו. ממילא מובן גם מה העניין של המלאכים. כך הוא אמר, אם המלאכים עולים, אז הם שיכולים לעלות. למה לרדת? מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. ידוע מה שמביאים חז"ל, מלאכי ארץ ישראל, מלאכי חוץ על הארץ. אבל הוא אמר את זה בכיוון אחר. ידוע שהמשנה במסכת אבות אומרת שכל מי שעושה מצווה, בורא לו סנגור. מה זה סנגור? מלאך. וחד לשלום הפוך. אז הוא אמר, מלאכי אלוהים עולים, זה המצוות שאדם עושה. אדם עושה מצוות, מלאכים עולים, מגיעים למעלה, ואז מסתכלים. המצווה באמת, ברוך השם, תודה לאל, עשית המצווה, אבל תראה, פה לא בדיוק התכוונת, ופה היה לך איזה עניין אישי בזה, תרדו בחזרה, תתקן את המצווה עד הסוף, ואז הם יעלו אותה. כלומר, מסלול החיים הוא כזה, שאנחנו חייבים לחבר בין העליונים לבין מציאות העולם התחתון. זה מה שבחסידות אומרים, התאווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בעולמות התחתונים, כאן, בעולם הזה. ויצא יעקב מבאר שבע, הוא פוחד שהוא לא יעמוד בזה. שום פחד אחר אין לו. כי את הכל הוא קיבל בבית. אני רוצה לומר לנו, כמישהו כאן, סבא וסבתא, נכדים הם כמו בנים, בני בנים כבנים. ולפעמים הילדים שלנו הם צעירים, ולא בדיוק בעלי ניסיון כמונו, מה לעשות? הגיל יש לו משמעות. שאנחנו צריכים לקחת את העיניים שלנו, ולא לבוא בביקורת על הילדים, כי זה בדיוק הדבר שעשו, אבל לקחת את הנכדים שלנו, ולא לעשות הפוך ממה שההורים אומרים, אלא לתת להם חיזוק לדברים החיוביים שהם קיבלו בבית של הילדים שלנו. לחזק, לעודד, רואים ילד שעושה את מה שההורים אומרים, להגיד לו יפה, כל הכבוד, יישר כוח, אבל תשים לב, כן, שאתה בזה מפתח באישיות שלך. אם עכשיו אבא ואמא אמרו לך לתת משהו ממתק לכבד, כן, והוא מכבד, אז יפה מאוד, יישר כוח, אבל להגיד לו תראה כמה חשוב לתת לאחרים. לא בגלל שאבא ואמא אמרו, זה בוודאי, זה מצווה, אבל אצלך שזה יעשה רושם, שגם אחרי שזה יהיה מחוץ לבית של אבא ואמא, הרצון שלך לתת לאחרים יהיה משהו שלך. ההורים נותנים כלים לעתיד של החיים. אז אנחנו עושים את החיבור בין העולם הפשוט של הילדים, שכביכול נראה מאוד מאוד גשמי, לחבר את זה לרעיונות הרוחניים, אל הקדוש ברוך הוא, ואז ליצור אצלם את המצב הזה של והיה חלום והנה סולם. הרעיון שכל הזמן צריך לעלות ולעלות 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 ולעלות, ואז השם ניצב עליו. יעקב אבינו לא פוחד מן המסע, הוא לא פוחד מן הקשיים שהחיים מציבים, הוא פוחד מלפספס אותם. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבנו שכל טוב לעלות בסולם, ויחד איתנו להעלות את ילדינו, נכדינו, ובעזרת השם את נינינו, ובעזרת השם נזכה יחד איתם לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.